ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום כאן, בביתן הברכה שבכיכר המדינה, פרק על דני אבדיה ובכלל הדראפט, הפרק בשיתוף החברים החדשים שלנו, איתי מגולדסטאר. זו שנה מבאסת לאוהדי הספורט, כי אנחנו לא יכולים לעשות מנוי לתמוך בקבוצה האהובה עלינו. אבל הנה, אולי בעצם אנחנו כן יכולים, כי גולדסטאר משיקים את מנוי גולדסטאר עד הבית. עם המנוי, מובטח לכם מקרר מלא בגולדסטאר, ולמעשה, בכל פעם שתראו משחק, למשל, של דני אבדיה בליגה הטובה בעולם, כל מה שתצטרכו זה צעד וחצי למקרר, בקבוק ביד. פר? אין לה לראות משחק של ספורט עם בירה ביד. אתם גם לא צריכים להיסחף בחזרה לחנות או לסלי המחזור. פעם בחודש דופק לכם בדלת שליח, מביא ארגז מלא בבירות ואוסף את הקודם. לא סיימתם את כל הבקבוקים כעבור חודש? מה הבעיה? אתם יכולים בעת התאום לדחות את מועד ההגעה של השליח לפי הצורך שלכם. אין לחץ, אולי הוא אפילו ירצה לבוא, לשבת איתכם לראות משחק. בקיצור, מנוי גולדסטאר עד הבית נוח יותר, כי לא צריך לסחוף בקבוקים ולהחזיר. הוא משתלם יותר בגלל שמחזירים את הבקבוקים, אז על הפיקדון לא משלמים. והמשלוח גם בחינם. ובגלל שהבקבוקים מנויים בקבוקי חצי ליטר, זה גם הרבה יותר טוב לסביבה. ואנחנו איתי הרי מתים על הסביבה. מפחדים להתחייב לעוד מנוי? תמיד תוכלו להיכנס לאתר בלנד ולהפסיק את המנוי. מתי שתרצו. בקיצור, התענוג הזה עולה 120 שקל לארגז גולדסטאר של 20 בקבוקי חצי ליטר, או 132 לארגז גולדסטאר אנפילטרד. 20 בקבוקי חצי ליטר, תעשו את החשבון, זה נהדר. ובגלל שאנחנו רוצים לפנק אתכם, כי לא מספיק, אז למאזיני הפודיום יש 20% הנחה להזמנה הראשונה. שוב, כל מה שאתם צריכים לעשות, להיכנס לאתר בלנד, BLEND COIL, יש חיפוש מצד ימין, מנוי גולדסטאר, או ללחוץ על מנוי גולדסטאר בעמוד הראשי, להוסיף בהזמנה קוד קופון הפודיום, וזהו, יש לכם מנוי גולדסטאר. כל חודש, ארגז חדש עד הבית, במשלוח חינם. את משחק ה-NBA הבא, למשל, תראו אם גולדסטאר קרה ביד, זה בטוח. עכשיו, פרק עם רון טלפז, על דני אבדיה, עם הסוכן של דני אבדיה, מתן סימן טוב, איתי, הולך להיות מאוד מעניין. לחיים, תן בראש! אהלן, ירון טלפז.
מעניינים.
וואו.
איזה פגרה, אה?
פנים אל פנים, מה זה? כמה זמן?
זה לא אומר שהקורונה הלכה.
כמה זמן, מה? מתי הייתה פעם האחרונה?
לא יודע, הרבה זמן.
יוני? לא יודע, משהו כזה. משהו כזה.
זוסמן.
זוסמן, וואו.
כשראינו פה את זוסמן, זה היה אחרי הפציעה שלו.
הוא שיחק מאז?
לא
שיחק מאז. סורי.
לא חשבתי שהפציעה הזאת הייתה כזו רצינית.
כן, גם אני לא חשבתי. טוב, בסדר. גם הייתה ליגה, הקלטנו מרחוק, ה-NBA, לברון ניצח.
לברון זכה באליפות.
זכה באליפות, השבוע הוא זכה בעוד טבעת. נכון, זה הרגיש שהציוצים שלו נגד טראמפ זה איזה טבעת חמישית כזה, כאילו ראה את זה גם כהצלחה מסוימת. עכשיו, יש לנו כמה חדשות, בראש ובראשונה אנחנו ממרום הפרובינציה המזרח תיכונית. בוא רגע, תן לנו קודם כל. היום אנחנו, תראה, אנחנו, יום רביעי או חמישי הפרק הזה עולה.
אוקיי.
זה אומר מה? שבוע, נכון? ב-18, בין ה-18 ל-19, right?
בין רביעי לחמישי.
בין רביעי לחמישי הבא.
נכון.
יש דראפט.
נכון.
כבר עכשיו אפשר להגיד שזה הישראלי שיבחר הכי גבוה בדראפט. נכון?
חד משמעית.
אני מנסה פה לא.
לא, חד משמעית. וגם...
הדראפט הכי משמעותי.
אני חושב שאנחנו נלך לשבוע של פסטיבל, ובעיניי הוא קטן ממה שהוא היה אמור להיות.
יפה, אני מסכים. בוא, תן הייפ לפרק גם.
אני אגיד משהו, אני על ה... יש את האלה על הבנדווגן?
כן.
אני 2017 על הבנדווגן של דני אבדיה.
נכון, עם סטיקרים, הכל.
יש פודקאסט שאנחנו נחשוף אותו, שהראשון, מהראשונים שערוץ הספורט עשה, שהוא נכנס לזה, עם גיל ברק, זה היה מיד אחרי Basketball Without Borders, שהיה פה בארץ.
אוקיי.
שאז בפודקאסט הזה אמרתי שני דברים.
נו.
תוך 5 שנים יש שחקן הודי ב-NBA, ויש איזה אחד שמתקרב, סתם ככה.
אוקיי, בוא נראה.
וזה אבל היה האימור היותר פרוע, ו2, הוא כזה ממש לחץ אותי, ותמה, מה יש בישראלים? אמרתי, אבדיה ייבחר בדראפט 2020.
וואו.
2017, זה יש את זה בהקלטה, זה יבוא.
חשבת איזה מקום כבר אז?
אז לא חשבתי שזה יהיה כזה גבוה, אבל בוא נגיד, מאז קיץ שעבר עם הנבחרת, בשבילי הנבחרת הייתה ממש...
העתודה, אתה מתכוון.
העתודה, קטע מטורף, כי מה שהיה שם, אם אתה זוכר, בחצי הגמר, זאת אומרת, הוא היה מעולה כל הזמן, והתחיל הטירוף פה בארץ.
בטח.
ואז הגיע חצי גמר מול צרפת, והלכתי לראות את המשחק, ואתה רואה את צרפתים, הם אתלטים, החבר'ה האלה.
היה שם מועמד כאילו...
לא, הוא לא היה, אבל הוא כבר לא היה.
הוא לא היה בחצי?
לא, לא, דומביה לא היה. אבל...
תחרו לשני, היה עוד אחד. טוב,
לא, אוקיי, תאו מלודון, אבל...
כן. ששמיצה...
אני חושב ששניהם לא היו בנבחרת. דומביה בטוח לא היה, אני חושב שגם מלודון לא היה. אבל, הם היו אתלטים, והם היו פיזיים, וזה היה בשבילי לראות מה דני יעשה, כשכולם יודעים שהכדור עובר דרכו, שהוא הבוס מול הנבחרת הזו, שאני לא זוכר, הדקות, 2-3 דקות הראשונות, לא הצלחנו לעשות כלום, לא, בקושי עברנו את החצי, הנבחרת. והוא פשוט בא ובסוף פירק אותם. זאת אומרת, מיד ריינג' וזה, ושלשות, ומה לא היה שם. ומאותו רגע אמרתי, הוא טופ 5-10. זהו.
אני אגיד לך בר, הייתי באליפות הזאת. הייתי בגמר, עשינו פה גם פרק אחרי זה. ובכלל, כל הנבחרת זה הכיף. שם ראית שהוא כזה כמו, הנה, ניתן, סורי, הייתי ביחידה עם כלבים והכל, ואני כלבים כל חיי. יש את הכלבים האלה שהם עוד צעירים, ואתה רואה שהם כזה עדיין, איך שאתה רואה על הגוף שלהם, מה הם עומדים להיות כשהם יהיו גדולים, כי מבחינת כלב עבודה, עכשיו אני מדבר והכל. אצל אבדיה ראית, אתה זה עוד יגדל בגרסה הכי טובה שלו. זאת אומרת, הוא עדיין כזה מלופף וגמלוני כזה, וראית שזה הולך להסתדר לך, והוא ממש, אגב, גם בכל הטורניר, הוא נזל כזה כמו כספית, זאת אומרת, ראית שהוא יודע לחדור, והוא יוכל לדעת לזרוק, כאילו ראית שאת הדברים שהוא לא עושה טוב, אפשר יהיה לשפר.
הוא עושה. ואז בטורניר הזה הוא עשה שלשות off the dribble, אחרי חסימה, הכל.
הוביל מתפרצות.
בדיוק. אז אני אומר, מאז, ואז כל מה שהיה במכבי תל אביב, בעונה שעברה, היה נפלא. זאת אומרת, אתה לא יכול לבקש משהו אחר.
כן, בהתחלה. והיינו, הנמחנו ציפיות.
כן, אני אומר, כי אני הייתי חושב, אני הייתי בטוח ש... עזבו, אל תספרו רק את הדקות. איזה דקות? האם הכדור אצלו ביד או לא? אתה יודע, כל הדברים האלה. ואני חושב שמה שקרה, ולדעתי גם מאוד משפיע על מכבי העונה, זה שהליגה הישראלית היא מתנה. היא מתנה למכבי תל אביב, עם הסגל הרחב שיש להם.
ליגת מילואים.
בשנים האחרון. זה ליגת פיתוח, ליגת מילואים, ודני שם קיבל הרבה דקות, ולאט לאט יותר ויותר את הכדור, וביורוליג, אוף דה בול. וזה הכל חשוב מאוד ל-NBA, כי הם צריכים לדעת, אתה צריך את הכדור, אתה יכול להיות פשוט שחקן מצוין, כשהכדור אצלך, ואתה לא יכול להיות טוב אם אתה בלי כדור, והוא יראה להם שהוא יכול להיות גם זה, ואז הוא יראה להם שהוא יכול להיות גם טוב עם הכדור, בפרו-לבל, במקצוענים, ואז באה הקורונה, והוא חזר פתאום עם עוד כמה קילוגרמים של שרירים, והוא גדל עוד.
כן, זוסמן סיפר פה גם.
כן, כל העוצמה הזאת, בקיצור, ואז הוא מנהיג, ואז באה הסדרה מול הפועל תל אביב, ועוד פעם רגע סופר מלחיץ. זאת אומרת, אתה מסתכל על כל זה, ולכן הפסטיבל שיהיה פה, הוא מוצדק, והוא הולך להיבחר מאוד מאוד גבוה, אני אגיד את זה כאן, לדעתי, בין, אני רוצה להגיד בין 1-6, כי כאילו אנחנו, זאת אומרת, אנחנו באמת ניפול מהכיסא אם הוא יבחר אחד.
אגב, לפי סוכלויות אחד הוא מובהק. לא זוכר, ראיתי.
אבל...
אבל אי אפשר לדעת, נו.
אבל אי אפשר לדעת, אבל בסדר.
מנסות, לא?
כן, מנסות. הוא לא יבחר אחד, אוקיי? זה לא מאמין שזה יקרה, אבל שתיים לא יפיל אותנו מהכיסא. ממש לא.
זה מטורף.
זה מטורף, עם גולדן סטייט כמובן. וכמובן שיהיו טריידים, ואנחנו לא יודעים מה יהיה, והולך להיות כזה בלגן חיובי, אני אומר לנו כאוהדים.
תקשיב, הרי זה לילה כיפי, בלי קשר. כל מי שאוהב, דראפט זה כיף. זאת אומרת, גם אם אתה לא אוהד פוטבול וזה, ממש, אתה עדיין תסתכל. NBA בטח. בטח כשיש ישראלי ולא סתם ישראלי. תחשוב שעד עכשיו, אז רגע, אז מי הישראלים שנבחרו? זה דורון שפר ב-96, ליאור אליהו ב-2006 מקום 44, יותם אלפרין מקום 53 ב-2006, קספי הראשון 23, וטי-ג'יי ליף, תגדיר איך שתרצה, מקום 18 ב-2017. בוא ניקח נגיד את קספי, שזה מצטער ליף, קספי הוא ה... אתה ראית את זה בלילה, והמתח היה מתי, האם זה יהיה סיבוב ראשון, האם הוא יזרק כזה, אתה יודע, לא ידענו.
שם רצינו את ההיסטוריה של הסיבוב הראשון.
בדיוק, כי אז אתה חוזה מובטח, ואז אתה משחק, יש לך ישראלי בעניין.
כי לא היה לנו, היינו בטראומה, כאומה.
כי זה יכול, כי כבר ראית את הסריט של 32.
חווינו את שפר, וחווינו את קטש עם החוזה, ובסוף לא הגיע.
שפר וקטש כישראלי, אתה רואה אותם ואומר, זה חייב להיות גבוה, כי ראית אותם פה מצטיינים ממש.
נכון.
הם לא היו כאלה.
כן.
ועכשיו פעם ראשונה שאנחנו באים לדראפט, וואלה, אין לנו דאגות כל כך, אתה סתם רוצה לראות עד כמה טירוף גדול, ובדיוק, ועד כמה זה יתאים.
עכשיו אני רוצה להגיד משהו מאוד חשוב, זאת אומרת, אנחנו ישראלים, ואני יודע שלא משנה מה אני אגיד עכשיו, זה לא יעזור. אם נניח הוא כאילו מדרדר ונבחר 8, 9, 10, 11, זה לא יקרה, אבל אם זה יקרה, הכל טוב, חבר'ה. זה לא בסה, זה לא אנטישמיות, זה הכל טוב, בשבילו יש המון יתרונות להיבחר מקום 11, סן אנטוניו ספרס. יש מקום יותר טוב מאשר ללכת לקבוצה הזו. מקום עשירי כרגע, פיניקס סאנס, מדברים על טריידים שם. סיכוי לא רע אפילו, קריס פול, מה-OKC, ואז רוביו.
בלי קשר עם קבוצה בעלייה.
כן, אבל אני אומר, הניקס שכולם אומרים, מה פתאום? הלו, אם אבדי הולך לניקס במקום 8, זה פסיכי. ובוא נדמיין שעוד מעט יש מטוסים, כאילו לגמרי חזרה, ובוא נקווה שקורונה זה לא...
נגמר, זהו, אין בחירות.
אז הישראלים מתחילים לטוס לניו יורק כמו שהם טסים לברצלונה, אוקיי? אז ויש שם, נכון שהבעלים הוא אותו בעלים בעייתי, אבל ליאון רוז בא לעשות שם סדר כג'נרל מנג'ר חדש. בקיצור, אני מסכים איתך שאנחנו באים בלי דאגות, הוא יהיה... 1-6, וגם בתחזיות הכי, היחידה שמורידה אותו קצת למטה, של צ'אד פורד, עם מקום עשירי,
כן.
גם מצויה.
קבלה שלי שכישראלי אתה בא עכשיו, ואתה לא...
אנחנו באים לחגוג.
בדיוק, אתה בא לחגיגה, זאת אומרת, אתה בא כאילו, אתה יודע כבר יש מדליה, שאלה איזה.
נכון.
אתה לא עכשיו מפחד שאתה תרד פה בית ניחומים, אולי אין לו נשיג, אפילו...
היפה במה שאתה אומר, זה שפה זה לא בדיוק מדליה, כי כן. זאת אומרת, יש מדליית זהב אחת, גולדן סטייט.
נכון.
מקום
כי
שתיים...
כי זה שילוב של הכל.
בדיוק.
גם כסף,
גם ארגון.
גם יוקרה,
נכון.
וגם אתה הולך לקבוצה שלוקחת אליפות, אתה יודע, לוקחים אליפות.
הקטע עם גולדן סטייט, בכל דבר, בכל הדיונים תמיד של דראפט, זה מה הרצפה, מה התקרה.
כן.
התקרה של דני אבדיה עם גולדן סטייט בעונה הקרובה, אוקיי? סתם ככה בשביל להציט את הדמיון, זה לשחק בפלייאוף דקות משמעותיות עם סטף, קליי, דריימונד.
תלוי גם בטריידים שהם יעשו, לראות מי יהיה בעמדות שלו, אבל שוב, גם אין לך זירות פה בקטע הזה של חייב מיד שחק.
נכון.
הראו לפי הערכות כן ישחק במעמדים האלה, וכן ישחק ברעות האלה, ושוב, אני חושב שמה שחשוב להגיד זה שהוא אמור להשתפר משמעותית, משמעותית.
אז אני אגיד לך עוד דבר. אני חושב שהוא כבר השתפר, אנחנו פשוט לא יודעים את זה.
כן,
אני... זאת אומרת, כי כל מה שראינו ממנו לאורך ה-14 החודשים האחרונים, מאז אותה נבחרת, ואז עם מכבי, זה שכל קטע שבו לא ראינו אותו, הוא חזר טוב יותר. ואני אגיד עוד דבר אחרון על גולדן סטייט, למה היא המדליית זהב, כי אם הם החליטו שהם לא עושים טרייד, ומכולם הם בחרו בו, זאת אומרת, הם מפתיעים, כן? זאת תהיה הפתעה, בארצות הברית אנשים יהיו בהלם, אוקיי, כי תכף אנחנו נדבר על השלושה שנחשבים כאילו הכי קרוב לבטוחים ב-1-2-3, אז אם הם שוברים את המוסכמות והולכים על אבדיה, זה אומר שהם בונים עליו, הם ראו שם משהו שהוא טוב להם גם לעכשיו וגם לעתיד.
בגלל שאנחנו מאוד מאמינים בסוכניות הימורים, הרי ראינו בבחירות עד כמה זה מדויק, אנטוני אדוארד זה מובהק ראשון, זאת אומרת, אתה תשים כסף, תרוויח קצת פחות אפילו.
שנייה, למה סוכניות הימורים אנחנו מאמינים בהם?
פחות, אמרתי.
לא.
למה בכלל? כי זה הציבור.
כי זה כסף.
לא, קודם כל, ברור זה כסף, הרי בכסף הכי פחות טועים, זה אנשים שעושים את המחקרים הכי גדולים.
בדיוק.
נתתי את ההקדמה, כי גם הם לפעמים מה לעשות, אבל זה גם אומר לך מה בליגה חושבים, מה אנשים שמדברים אנשים חושבים, וכל זה. בגלל זה זה כן נותן לך איזשהו, רק אני אומר, בטח בדראפט, אסור לסמוך על זה, כי פתאום יש טרייד, פתאום זה, אבל זה נותן לך אמת מידה. אז אנטוני אדוארדס פייבוריט מובהק, למלו בול שני, ביחס סבבה לגמרי, ואז מגיעים שני אנשים יחסים קצת יותר גבוהים, שזה וייסמן עם פי 7, ואבדיה פי 20. כמובן, הפי 20 זה להיבחר ראשון.
כן.
זאת אומרת, מן הסתם ביניהם, זה גם לפי צרכים של קבוצות ודברים כאלה. אוקיי, ולפני שאנחנו מעלים את מר סימנטוב, כדי שתוכלו להזין לו קצת יותר בנוח, אז הפרק הזה גם בשיתוף אוזניות earphones IL, כן, הרבה מחמאות אנחנו מקבלים מהחבר'ה שמזמינים, מגיע גם לאוהדי ה-NBA, אוזניות earphones IL תומכות גם באייפון, גם באנדרואיד, עם אפשרות לחסימת רעשים, ובדיקת אטימות באוזן, חיישני טאץ' למענה ניתוק להעברת רצועה קדימה ואחורה, עיצוב מדויק של AirPods Pro עם קייס ועליו צג, שמראה את אחוז הסוללה, האוזניות ניתנות במהרה בקייס, איכות הסאונד מצוינת, מגיע עם כבל התנה קצר לכניסת אייפון, איך מזמינים באתר sf-merch.com, sf-merch.com, ובוואטסאפ, 054-813-0129, 054-830-129, אפשר לשלם גם דרך ביט, דרך פי, דרך פייבוקס, והמחיר לא תאמינו. רק 200 שקל, לא, 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 לא רק 200 שקל, סליחה, למאזיני הפודיום יש הנחה גם על זה, 170 שקלים, בום, 15% הנחה, הפודיום, אוזניות אלה יכולים להיות בתוך אוזניים שלכם, לכתוב הפודיום או להגיד לבחורים שם שהפודיום שלחו אתכם, משלוח חינם לכל הארץ, אחריות של 3 חודשים, מקרים של כשלים טכניים, earphones IL, שמעו, זה אחלה, אולי מתן סימן טוב משתמש בהם, הלו מתן, מה העניינים?
בוקר טוב חברים, בוקר טוב.
טוב, הבן אדם, הסוכן, הבן אדם שמלווה את אבדיה, שוב, תלפז בלי להעליב, קצת, אפילו...
לא, לא, הוא חי איתו, הוא מצחסך איתו את השיניים.
יש שמועות שהם חולקים מברשת אפילו, ידעת?
זה אין פה. אבל זה מה שצריך, לפני דראפט אתה רוצה.
שוב.
אתה יודע, תמיד יש את הסיפורים על ה... ב-NBA הם לוקחים, איך שאתה נבחר בדראפט, יש להם יומיים שמתכנסים בניו יורק, ואז באים כמה וטרנס כאלה, ונותנים להם את הקורסים, מה לא לעשות. זה נורא, זה מאוד חשוב הדברים האלה. זאת אומרת, תחזיק להם את הידיים,
כן.
וכמה שיותר. ואני חושב שמתן דיבר כבר חצי שנה או שנה, הוא מדבר על המעטפת סביב דני, כן. בוא ניתן לו,
כן, בוא רגע,
בוא נספר על זה.
בדיוק, אבל לפני גם ש... בדיוק, לפני שנחזור אחורה. תספר מה קורה עכשיו, זאת אומרת, איך זה היה כל הסיפור הזה, כמה עבודה זה להקיף את דני בכלל, בימים אלה ובחודשים.
לא, באטלנטה נגיד, מתן, הייתם במלון, תן לנו קצת את החודשיים האחרונים.
טוב, אז וואו. החודשיים וחצי האחרונים היו משוגעים. אז בוא נעשה רגע סדר. אני ודני נסענו לאטלנטה. חשוב לציין שדני הוא לא השחקן היחיד שנמצא אצלנו בדראפט השנה, שניגש לדראפט. השחקן השני זה תאו מלדון. הבחור הצרפתי מווילרבן, שאתם מכירים. אז אנחנו מייצגים גם אותו. כשאני אומר אנחנו, זה אני ודג נויסטאד, השותף האמריקאי שלי. טסנו לאטלנטה בשביל לתת לדני את כל המעטפת, וגם לתאו את כל המעטפת המקצועית, הבריאותית, הנפשית, ובעיקר בשביל להכין את דני למעבר לארצות הברית. זה היה עיקר המטרה. פה בישראל הייתה לו את המעטפת המקצועית נהדרת, הייתה לו מעטפת מקצועית מצוינת, אולי הכי טובה שיש, אבל עדיין היה צריך לעשות לו את ההתאמה למנטליות, לכדורסל האמריקאי, ולהכין אותו למה שאמור להגיע, כדי שהמעבר בין הדרף להגעה עצמה יהיה כמה שיותר נעים ופשוט. באטלנטה אנחנו שכרנו שתי דירות, שבדירה אחת דני ואני גרנו, בדירה השנייה תאו מלדון ואחותו גרו. אני לדבר על כל המעטפת כולה, זה עניין של כמה דקות.
תן בראש, מעניין אותנו.
לא, זה מעניין, הפרטים האלה סופר מעניינים.
יאללה. מעולה. אז ברמת המעטפת, בוא נקרא לזה ככה, התזונתית, היה לנו שף מטעם הול פוד מרקט, שכולם מכירים, שבישל לשחקנים, על פי התפריטים שלהם, בצורה מאוד מאוד מדויקת. בשלב מסוים, שההורים של דני הגיעו על שרון, אמא של דני, ומי שמכיר עוד, אתה יודע כמה היא מחויבת לתזונה של דני, הגיעה ופשוט בשלה לו את כל מה שהוא צריך, זה היה מרענן ונהדר.
פטרת השף, בקיצור.
כן, לא, לא, בכלל, זה היה בתוספת, כולנו נהננו מזה.
כן, תביא אותה אחרי זה איפה.
בדיוק. ברמה, בוא נראה קצת לרמה של הכדורסל ולרמה של...
רגע, אז אחוזי שומן, איפה הוא עומד עכשיו? שאלה רצינית.
אחוזי השומן של דני באזור עכשיו, באזור ה-8%.
מדהים. וכמה הוא היה, נגיד, לפני שנה, אם אתה זוכר, אתה בטח יודע?
אני באזור ה-9.5, הוא תמיד היה בין 9-10, כן. אבל ברמה פיזיולוגית, אחרי עבודה סזיפית של כמה שנים עם רגב שעשה איתו פלאים, ומי שירון בטח מכיר את זה, מצאנו ובחרנו גם בהתייעצות עם רגב מקום שנקרא P3, P3, P3 זה אחד המקומות היותר מתקדמים לעבודה פיזיולוגית, לאו דווקא בגלל הטכניקה שלהם, אלא בגלל שהם עובדים על בסיס דאטה. מה שאומר שכל עבודה, כל תרגיל, נכנס לתוך דאטה של נתונים, לתוך מרכז נתונים, והוא יכול לתת לך אבחון על מצב הערנות שלך, ומצב השיפור שלך, ואיך הגוף שלך מרגיש. ואת רמת ההתקדמות שלך על בסיס יומית, שבועית, חודשית. כלומר, השיטה הזאת והמערכת יכולה לתת לך מסד נתונים יומיומי על רמת התפקוד שלך, רמת השינה שלך, רמת ההתקדמות שלך. אם יש עומס, אז יודעים את זה מיד, וזה לא מגיע למצב של פציעות.
כן. תן לי רגע לקטוע אותך שנייה, אני אספר, לפני 5 או 10 שנים, אני כבר לא זוכר, קראתי בספורטס אילוסטרייטד, אולי את הכתבה הראשונה על פי 3,
וואלה.
אז עם קייל קורבר, הסיפור היה. והם באו והם אמרו, איך בעצם זה נתן לו את הכוח לחלק השני של הקריירה, שאנחנו רואים אותו...
עכשיו גם השלישי.
ועד היום שהוא עוד מעט סבא, ועדיין יעיל. ובעצם איך זה עובד, זה הם בודקים כל הזמן את הכוח שאתה יודע לייצר מכל שריר פחות או יותר בגוף, ואם פתאום יש ירידה, הם לוקחים את הדאטה שיש להם, כי הם בודקים עכשיו המון המון שחקנים, אז יש sample size, אני לא יודע, מדגם מספיק גדול, ואז הם יודעים לבוא ולהגיד, אוקיי, מי שמראה ירידה מסוימת פה ביכולות שלו, הוא סיכוי גבוה שהוא ייפצע. אז בעצם הם יודעים גם לעלות תמרור, אז לכן זה גם חשוב בפציעות, וגם להגיד, רגע, הוא יכול להיות שיהיה לו ACL, לפי משהו שאנחנו רואים פה.
תעצור את זה, תעשה ככה.
אז תחזק פה מאוד מאוד מאוד, זאת אומרת...
לא, לא, אני אתן לכם דוגמה קטנה, סליחה שאני כותב
אחרון,
אבל מה שהם עושים זה הם עושים ניתוח של אופן הקפיצה, אופן הנחיתה, על איזה מקומות בכף הרגל הם נוחתים, אם הם נוחתים על העקב, אז יש סיכון מי יותר גבוה לפציעה כזאת, ואם הם נוחתים על הקריות מקדימה, יש סיכוי לפציעה כזאת. הם עושים ניתוח שלם של כל השימוש הפיזיולוגי שלך בגוף, ואז הם יכולים לדעת אם אתה או אינג'רי, או שאתה, ואיפה צריך לתקן את זה בשביל למנוע את הפציעות, או שאתה יחסית בטוח, ואיפה אפשר לחזק את המקומות החלשים אצלך בגוף. זה הכל מבוסס על ניתוחים, והכל מבוסס על המדדים, והכל מבוסס על נתונים.
אז מילה רגע אחרונה על זה, שאני זוכר שכשבאנו אחרי הקורונה, ראינו כבר דני אחר במכבי תל אביב, מבחינת הפיזיות, כן? הוא הוסיף שרירים, מסה, אם עכשיו נראה אותו, ואני מניח שאנחנו נראה אותו עוד חודש, אבל אולי אפילו קודם, בפרי-סיזן, אבל אם עכשיו היינו רואים אותו במשחק, היינו רואים עוד שינוי פיזיולוגי לעומת מה שראינו במכבי בסוף?
דני העלה בערך, אני חושב שבין 5 ל-7 פאונד שריר בחודשיים וחצי האחרונים.
זה הרבה,
ולא...
זה אחרי זה זמן. כן, זה 2-3 קילוגרם של שריר, זה מטורף.
נכון. אבל זה במקום שזה לא פגע לו בזריזות, הוא מנטר יותר גבוה, כבר הגענו למצב שהוא כבר, מה שנקרא במדדים שלו, אני לא זוכר אותם בעל פה, אבל הוא כבר עם הראש בטבעת, רואים שהוא מתחיל לפרוץ גופנית, כלומר, כולם דיברו על זה שדני בן 19, והוא עוד צומח וגודל ומתחזק ומתפתח, אז דני מתחיל להראות את הניצנים של האתלטיות שלו בצורה אחרת ממה שאנחנו רגילים.
עוד מעט נגיע מתן גם למה זה להיות סוכן בחודשיים האלה, אבל עוד משהו על דני מבחינת הכדורסל עכשיו. זאת אומרת, אתם 2.5 באטלנטה, בטח גם בזמן קורונה זה בכלל מטורף והזוי יותר מכל פעם אחרת, אבל איך, מה השגרה שם, זאת אומרת, מתאמנים ומה, אנשים מהקבוצות באות להסתכל, אימונים, אתה יודע, כמה, איך זה הולך, איך שגרת כדורסל שם, כי בכל זה הרבה זמן, בלי משחקים, כן יש קורונה, קח אותנו לקטע הזה.
בואו, שגרת כדורסל לדני אבדיה ולתאום הלדון ולשחקנים אחרים, הם איש לשונה. בהכנה לדראפט שלנו, היה לנו לוז של 3 אימונים ביום. אני מדבר איתך על 2 ימים שכל מה שהם עשו היה להתאמן בעבודה אישית 1-0. 2 ימים, זה מטורף. בואו לא נשכח שאנחנו טסנו לשם ב-18 לאוגוסט, הדראפט היה אמור להיות ב-16 לאוקטובר.
ואז הוא זז בחודש.
ואנחנו בתחילת אוקטובר קיבלנו הודעה שהדראפט נדחה. זה היה בצורה כנה, אני חושב שהמשבר המנטלי שלי, אתה יודע מה המשבר המנטלי של דני, אבל הייתה איזושהי התמודדות לא פשוטה עם האינפורמציה הזאת, ואמר לזכותו של דני שהוא העיר אותי מחרת בבוקר ואמר לי, מתן, עזוב שטויות, בסופו של יום, אנחנו משחקים כדורסל, והוא הצליח להרים אותי חזרה, מי שמכיר את דני יודע כמה הוא אוהב לעבוד. אז מה שקרה זה שהלוז שלנו התחיל בערך ב-8 בבוקר, שבו היינו קמים בבוקר, אוכלים ארוחת בוקר. דני עושה קצת מתיחות בבית, יוצאים לפי שלוש, מגיעים או בעשר או באחת עשרה, עושים בערך שעה ורבע, שעה וחצי של עבודה, מסיימים את זה, יוצאים לאולם, ועושים בסביבות שעה או 12 או 1, עושים אימון אישי, שזה בערך עוד שעה ורבע, שעה וחצי, של עבודה אישית עם כדור, בין אם זה על כדרור, בין אם זה על כלייה, בין אם זה על יכולות אישיות. חוזרים הביתה, אוכלים צהריים, נחים קצת, ולרוב בשעה 6 בערב היה אימון שכל תפקידו היה כלייה, רפטישן, ומה שנקרא, בעיקר חזרות על הכלייה ועבודה על הכלייה. בנוסף, היינו צריכים להכניס עלו, זה בערך פעמיים, שלוש בשבוע, פילאטיס, מסאז'ים, קצת עבודת קור, שזה חיזוקים, וזה היה פשוט לוז מטורף, שהיום אני בדיעבד אומר לעצמי, שמה שדני רצה, ורמת המחויבות שלו פשוט פסיכי, זה לא פשוט לאדם, במשך 60 יום, לעשות עבודה שכל כולה היא עבודה אישית, ועוד לקבל בהם את הבשורה הזאת, כאילו זה צריך להיות מישהו מאוד מיוחד כדי להתמודד עם זה.
אחלה, תשמע, אז אותי שכנעת, זאת אומרת, אם אני GM בהתחלה, אני בוחר בדני, גם כי הייתה לי הזכות, אני חושב, לראות אותו מגיל 14 במכבי תל אביב, כי בדיוק הייתי שם והבאנו אותם לניו יורק, וסתם מתן, זה שווה לי לבדוק עם דני אם הוא זוכר את המסע הזה לניו יורק, ומה שהחבורה של הנערים אז, שיחד איתו בקבוצה היה גם דורי סער,
כן.
חטפה מהחבר'ה של כל מיני תיכונים,
כן.
שהם לא הצליחו לעבור את החצי, כן? הם לא הצליחו לעבור את החצי.
ספייס ג'ם החצי שעה הראשונה.
אני זוכר שהיו לי שם שיחות עם הורים מוטרדים, ההורים של דני לא היו במסע הזה, הוא אז היה, אלון בן זקן תמיד היה אומר לי, הוא הפרוספקט הכי גדול פה, וכמובן צדק, אבל אני אומר עוד פעם, לראות את דני מתפתח, והווינר שהוא, כל אלה, אותי שכנעת, ויוסיפוביץ' איתי פה, והיינו בוחרים גבוה מאוד בדני.
אגב, אני היחיד שאובייקטיבי פה, אז זה שאני מחזיק ורואה את דני, זה המשמעותי.
נכון.
לא אתם.
כן. צודק, צודק. יש בזה, יש בזה.
איפה אתה רוצה לעבוד, אורן?
איפה שאתה רוצה. תקשיב, מתן, בוא רגע ניכנס פה קצת לעניינים של טלפז ואני, כל הזמן מדברים עליהם בערך כבר שנה. אז בוא, הנה, אנחנו שבוע לפני.
איך מסננים את כל המסרים, מתן, שאתה הרי בקשר עם כל הקבוצות, ואנחנו קוראים שגולדן סטייט יצאו מפגישות, וואו, אתה יודע, אבל עם שלושה, ארבעה אנשים.
עבודת הסוכן מעניינת אותם.
זאת אומרת, מה שקורה זה שכל הקבוצות מפיצות מנסות עכשיו השמועה האחרונה, זה למלו בול, זה הבחירה, הוא הכי טבעי, ושמענו כך הרבה זמן אנתוני אדוארדס. זאת אומרת, התפקיד של הקבוצות הוא לעשות רעש, ולפזר ולעשות
לפעמים
הרפל.
לפעמים גם של השחקנים, או של
כן,
הסוכנים,
נכון,
או של הכל.
בידו, אבל... זאת אומרת, איך בתוך כל הרעש הזה, מתן, אתה בעצם בשיחות שלך עם עצמך ועם דני, האם אתה מרגיש שאתה יודע איפה הוא הולך להיבחר? אתה לא חייב להגיד לנו כאן, אבל איך אתה מסנן?
בוא נחלק את התשובה לשתיים, בסדר? כמו שלסוכנים יש מניפולציות ושליחת מסרים כאלה ואחרים בשביל לייצג את האינטרס שלו ושל הלקוח או של הלקוח ושלו, אז קבוצות משתמשות בזה בצורה יותר בוטה. בוא נגיד את זה ככה. אין לי צל של ספק שהרבה מהשמועות שיוצאות כלפי חוץ, נשלחות על מנת להעביר מסר כזה או אחר, או לייצר טרייד כזה או אחר. קחו ברבון מוגבל את כל השמועות. אוקיי? לא צריך להאמין לכל מה שאומרים. הדראפט הזה הוא דראפט מטורף, הוא לא דראפט נורמלי. אני חושב שמי שישב עכשיו יעשה מוק דראפט, ונתח את הדראפט הזה, יהיה לו קשה מאוד להגיע קרוב לאמת, כי אני מעריך אני לא רוצה להגיד מי, כי אני לא יודע, אני משער שיהיו לפחות בסירייה הראשונה, שתי טריידים משמעותיים, אני לא יודע, אני באמת, אני אומר לכם, כי המסרים וההבנות והניתוחים שאנחנו עושים, ככה זה נראה, שיש קבוצות, שמעוניינות להחליף, לעשות טרייד בעמדות שלהם, בעמדות גבוהות, על מנת לצרף שחקן וטרן כזה או אחר, או לגנוב בחירות דראפט עתידיות. הדראפט הזה הוא מאוד מורכב, הוא מאוד קשה לניתוח. מאוד קשה, ואין פה היום, אני יודע מי אני חושב שהבחירה הראשונה שלי, אני מאוד משוחד, אבל אני חושב שכלפי חוץ, אין היום משהו מוחלט מי הבחירה דראפט הראשונה. אני בטוח שאם נעשה בין שלושתנו את השיח, אז הבחירה הראשונה, השנייה או שלישית, תחלף. ולכן אנשים מאוד מנסים לשלוח מסרים אחרים על מנת לשמור את האינטרס שלהם, בין אם זה לשמור על שחקן מסוים חי למקום מסוים, או לעשות טרייד, או לייצר איזשהו value לשחקנים האלה הבחירים, כדי לייצר טרייד על הבחירה שלהם, mm-hmm. לייצר, סליחה, לייצר value, לשחקן שאמור להיות בבחירה הגבוהה הזאת שזה נמצא.
Okay.
אני, סליחה שאני אומר את זה, אני מנחש, אני מעריך שהיא טרייד בחמש-שש קבוצות הראשונות, יהיו טריידים, אני מעריך, אני מאמין שקבוצה כמו בוסטון, קבוצה כמו סן אנטוניו, קבוצות האלה יעשו, ינסו להביא בחירה גבוהה יותר.
כן, בוסטון כרגע 14, סאנטוניו כרגע 11.
גם אוקלאומה סיטי יש הרבה שמועות על כל מיני כן, ניסיונות שלהם להיכנס
ומדברים לעלות. ומדברים מאוד חזק על ניו אורלינס למשל.
כן.
שמאוד מאוד רוצים ומנסים.
הם 13 כרגע. מתן, אז בוא רגע.
נכון.
תשמע, אנחנו מכירים את הקהל שלנו כבר, כן? הקהל שלנו אוהב מאוד את הספורטאים, אבל הוא מאוד אוהב סוכנים. אמיתי. כל פרק עם סוכן, תמיד פה מתפוצץ. אנשים אוהבים את זה.
לפחות הם.
נו, אתה מבין? הנה אתה מצטנע. מעניין אותי לדעת, בואו רגע נתחיל אסטרטגית עכשיו. אוקיי, עוד מעט אני גם רוצה לשאול אותך על מה, איך עוברים החודשיים האלה עליך, אבל אסטרטגית. הרי בכל המקומות שיש בהם דראפטים, קודם כל דראפט זה שונה לגמרי מעבודות סוכן בענפים שאין בהם דראפט. מן הסתם, אתה פה עושה משהו שהוא קצת אחר מאשר בסוכנים, נגיד, ישראלים ויורוליג שעושים כל הזמן. מבחינת אסטרטגיה כללית שלך, הרי אנחנו יודעים, יש או מקצועי, או כלכלי, או כמה שיותר גבוה. איך האסטרטגיה שלכם כרגע, שלך ושל דני עובדת? הרי שוב, לא חסרים מקרים של ספורטאים, תלפז, לא רוצים מינסוטה, סתם לדוגמה. כן, לא כן, רוצים איקס. כן. פה בדראפט בון הזה, בוא, אולי אנשים לא יודעים, מקום ראשון זה חוזה של 8 פלוס מיליון דולר לעונה, מקום תשיעי למשל זה 3.7 מיליון.
עשינו חישוב קודם, מקום עשירי מובטח לו 3 שנים,
של 3,
אזור 11 מיליון דולר, מקום רביעי, שזה נגיד אחד המקומות שהתחזית הכי גבוהה, זה אזור 19, זאת אומרת 8 מיליון דולר מובטחים הבדל, ומקום ראשון זה 26 מיליון.
כן.
כמובן, יש גם את השנה הרביעית והחמישית.
שזה אופשן.
שזה האופשן של הקבוצה, זאת אומרת, יש פה פוטנציאלית הרבה מאוד כסף.
במה שלך, מתן.
אני את המילה מובטח בכדורסל הישראלי והעולמי לא מכיר, אוקיי?
אז תחזור לשאלה, מקצועית.
מי שיתחשל על הכדורסל הישראלי, גם לחוזים פה יש... אין להם הרבה משקל, אז בוא נעשה רגע קצת סדר, אבל... יש האסטרטגיה שלנו היא ואני אומר שלנו כי מי שמוביל את המהלכים האלה מול הקבוצות זה דאג וכמובן פעולה מלא איתי דאג הוא סוכן ה-NBA שעשה עם מי שמכיר עבד במשך שנים עם בוריס דיה הוא כל הקריירה שלו מתמחה עשה את החוזה של שרס באינדיאנה מתמחה במעברים וחיבורים של שחקנים אירופאים עם ה-NBA סיפור של בנדר למשל אבל האסטרטגיה שלנו ואחד הדילמות שלנו בתוך עצמנו היא בצורה ברורה הדראפט הרי נותן לקבוצות היותר בוא נקרא לזה ככה חלשות מבחינת ההישגים שלהם לקבל את הבחירות היותר גבוהות זה מאוד מאוד מסבך את, את העניין שזה מגיע לשחקנים כמו דני, שדני גדל בתוך ארגון מנצח, ששואף לנצח כל משחק. אני חושב ומאמין שדני יגיע לידי ביטוי במקום שהוא מקום שמבוסס על שאיפה לניצחון, ולא מקום שמבטר לעצמו. אני בטוח שהוא כולכם מבינים על מה אני מדבר.
נגמר. כן.
ואני לא חושב שיש יותר מדי אסטרטגיות, כמובן שיש סוכנים שלמשל לא ישלחו את הבדיקות הרפואיות לארגון כזה או אחר, על מנת שהם לא יבחרו את השחקן שלו, או ימנעו ממנו לעשות ראיון, או ימנעו ממנו במקרה שלנו השנה לפגוש אותו. אנחנו יצאנו איזושהי פתיחות, כנות, בוא נקרא לזה ככה, לא הסתרנו את מה שצריך להסתיר, היינו בסדר עם, בוא נקרא לזה, עם הקבוצות שהביאו עניין בדני, אבל יש המון דרכים כאלה ואחרות לנסות למנוע עניין של קבוצה בשחקן. אני חייב להגיד שכמות תשומת הלב והדרישות והבאז שהיה סביב דני, שאם היינו יכולים, דני אני נפגש עם 30 קבוצות ומתראיין עם 30 קבוצות, ועושה אימונים עם 30 קבוצות. אבל זה לא ריאלי, בטח לתקופת הזמן שאנחנו היינו שם. אז עשינו לצמצם את זה לקבוצות שהן הכי רלוונטיות ברמת העניין וברמת הציפיות שלנו מדני, ומדני ושל העולם מדני ברמת הבחירות, כלומר, למקד את זה לטופ 10, וזה מה שהיה, וגם זה היה אינטנסיבי מאוד.
אתה יכול נגיד לספר איך פגישה עם גולדן סטייט נראית? סטיב קר מגיע, בוב מיירס מגיע, הם באים לאטלנטה, זה בזומים, איך זה עבד?
מכיוון שהכל כבר בסיפור שלהם יצא החוץ, אז אני מרשה לעצמי להגיד. קודם כל, צריך לחלק את זה לכמה פרמטרים. יש את הפרמטר של הרעיון הטלוויזיון, הטלפוני, הזומי, שבהם יושבים חלק מהנהלת הקבוצה, וזה כרגע לא משנה מי הקבוצה, אבל יושבים הנשיא, הג'נרל מנג'ר, המאמן, הבאסקוול אופרשן, ועוד לרוב גם פסיכולוג ספורט, או פסיכולוגית ספורט, בערך זום של איזה 8-10 אנשים, שיכול להערך על פי חוקי NBA קרוב ל-4 שעות.
גדול, יש חוקים לזה.
לא, יש חוקים לכמות הזמן שאתה יכול לבלות עם דרפתי.
כן.
אז זה עד 4 שעות. אירוע די מפחיד לילד בן 19. מי שמכיר את דני יודע שהוא כנראה גרם להם לצחוק שלושת רבעי מהזמן.
כן. רושם ראשוני טוב, אתה אומר.
חד משמעי. אז השורה התחתונה היא שזה מתחיל קודם כל ברעיון טלפוני. אם יש עניין, החוקים השתנו במהלך התקופה שלנו באטלנטה. בהתחלה לא הייתה גישה לשום קבוצה להגיע בגלל חוקי הקורונה. ואז לקראת סוף אוקטובר, סליחה, לקראת סוף ספטמבר, התחילו כבר לתכנן לדבר על זה שיגיעו, שקבוצות יורשו להגיע, לראות את המועמדים לדראפט, לאימון, שהאימון קצוב, כל האנשים באימון אמורים לעשות בדיקת קורונה, שתבינו שאני עשיתי בערך פלוס מינוס 10 בדיקות קורונה בחודש ימים.
איי, איי, איזה כיף זה באף, מתן.
לא, זה דווקא לא באף, ארצות הברית זה מאוד, האמריקאים מאוד יעילים, זה דרך הרוק, בשיחת זום, הכל הולך בדואר, בתוך 24 שעות יש לך תשובות. מאוד
אומרים שאם זה לא באף, זה לא מדויק, אתה יודע, בסדר. רגע, אז אני חוזר איתך כן לשיחת זום, מצטער, זה מה שמעניין אותי, זאת אומרת, אם אפשר לשאול, הרי בסדר, בשיחת הזום, הרי אתה בא להתלהב כנראה מהאופי של הבן אדם, איך שהוא מדבר, מאיך שהוא...
לא להתלהב, אתה בא לבדוק.
לבדוק. האם היו שם, האם גם יש שאלות מקצועיות שם? זאת אומרת, עבור אליך או אל דני?
בוא, אמרתי שאני מחלק את זה לכמה פעמים.
אוקיי, סליחה, קפצתי.
שתי אופנים. אחד זה האופן של השיחה, מה שנקרא הרעיון, והרעיון הוא נעשה בזום כרגע, ואחר כך לכל קבוצה ב-NBA יש הזדמנות לראות לייב בתוך אולם אימון אישי, 10 פרוספקטים שהם בוחרים.
הבנתי.
מכיוון שהיה לוחות זמנים די קצר, אז הגבילו את זה רק ל-10 שחקנים שכל קבוצה יכולה לראות. האימון הוא בערך 45 דקות לשעה, ברמה של צריך להראות את יכולת הכדרור, יכולת הכלייה, יכולת היצירה, קצת עבודה בפיק אנד רול, ואנחנו הכנו את זה בצורה מסודרת, ואז הגיע למצב שכמה מהקבוצות שהחלטנו בשיתוף פעולה איתם, שהיינו מעוניינים שירו את דני, הגיעו ברמה הפיזית לראות את דני באימון. כלומר, בתוך אולם יושבים שלושה או ארבעה אנשים מטעם הקבוצה, לרוב זה הבעלים או הנשיא, עם המאמן, עם איש הבאסקבול אופוריישן, ולרוב הדוקטור מגיע, הם הורשו להביא נציג מטעם הצוות הרפואי, והם פשוט צפו באימון, אם זה של תאו, אם זה של דני, צפו באימון של בערך שעה, וזהו. ובמקרה, והיה עניין, והם לא סיימו את הרעיון של ארבע שעות, הם עשו אותו אולי שעתיים, אז היה להם עוד שעתיים לבלות איתו, בארוחת ערב, בארוחת צהריים, להיפגש איתו בקונפרנס רום במלון, ולבלות זמן כדי להכיר באמת מאחורי לנסות להכיר באמת, לקלף את הקליפות ולהכיר את האישיות. אנחנו צריכים להבין שארגון כזה בסופו של יום, מקריב המון 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 משאבים, המון כסף, ובחירה מאוד גבוהה, אני לא מדבר כרגע על דני, אני מדבר כאילו ברמה הכללית, כדי לתת לילד צעיר מפתחות לפרנצ'ייז. שנינו, כולנו יודעים כמה נמכר יוטה ג'אז לפני שלושה שבועות, אז אנשים צריכים להבין את גודל הגודל של הביזנס, ולתת למישהו, עזבו רגע את הכסף, שזה נחמד, אבל לתת למישהו את המפתחות, להיות חלק מההיסטוריה וחלק מהפרנצ'ייז, ובניית הפרנצ'ייז, זה דבר מאוד 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 רציני, ולכן הבדיקות שהאנשים והקבוצות וה... סקאוטרים והג'נרל מנג'רים והנשיאים עושים, היא פשוט מטורפת.
איך זה נראה אז חודשיים שלך שם? זאת אומרת, עד כמה זה כל הזמן טלפונים ובו ושם, וקצת מאחורי הקלעים, והרגשה של אולי זאת הקבוצה, ולנסות... מה עושה סוכן בחודשיים כאלה? זאת אומרת, כי בכל זאת לנו וקהל שרגיל, אמרתי לך, לסוכן של... אירופה, של כדורגל, של כדורסל אירופי, שזה יותר, בוא תקנה את השחקן בו פה, בו שם. איך זה נראה עבורך? מה אתה עושה חודשיים? אז, איך זה מרגיש?
אז בוא נחלק את החודשיים וחצי האלה לחודשיים ועוד חצי.
כל דבר אנחנו חלקים, אני אוהב את זה, אתה מאוד מתודי, מתן.
לא, אני לא מתודי לך, אני רק אומר לך, כי פשוט זה היה מחולה, כל החוויות אתה מחולקת לאימונים, ואז לפעילות מול הקבוצות.
כן.
העבודה מול הקבוצות פשוט הכניסה כל כך הרבה רוח גבית וכיף וחוויות והיכרות עם אנשים, שזה היה מרגש. החודשיים הראשונים היו סזיפים. זה היה עבודה, עבודה, עבודה. אז אחרי מספר ימים, הכובע של הסוכן נזרק לפח. זה הופך להיות נהג, זה הופך להיות פסיכולוג, זה הופך להיות חבר, זה הופך להיות אח גדול. האינטראקציה של ה-24/7 עם דני, הייתה לרגעים קשה ולרגעים הייתה מדהימה, כי אתה מצליח לגלות אישיות ובן אדם שלפני זה הייתי בטוח שאתה מכיר אותו לגמרי, ופשוט הבנת שהאמת היא יותר חזקה ממה שחשבת. אז החודשיים הראשונים היו באמת סזיפים, המון געגועים לארץ, כי העבודה האישית היא מתישה. אבל ברגע שהגיעה האפשרות להיפגש עם הקבוצות, אז כן, הטלפון לא הפסיק לצלצל, והאימונים פתאום עברו לגיר אחר, הם עברו להילוך חמישי, כי יש אדרנלין חדש, זה כאילו שפתחו את העונה, עשו טרום עונה ועונה, אז פתאום יש אקשן, ופתאום יש... את הלקום בבוקר בהתרגשות, הפרפרים בבטן, את היום של האימון, את היום... אני מדבר על עצמי, ברור. למזלי, מי שמכיר את דני יודע שזה, הוא מתרגש, אבל הוא לא מראה את זה כלפי חוץ, האתגרים האלה זה מה שמניע אותו.
מה אז אתה בעצם עכשיו יודע, נגיד שלא ידעת לפני שבועיים או לפני חודשיים, איך שאתה רוצה להגיד את זה. אני שומע כן, וגם דיברנו על זה לפני שהעלינו אותך, שנראה שמניית דני אבדיה עלתה. שוב, הכל יכול לקרות בדראפט, זה גם צורך של קבוצות וטריידינג, כמו שאמרת. אבל זה מרגיש שרוב האנשים מנבאים כבר טופ 5 בסוכניות, הוא אגב הרביעי בסדר, בסיכוי להיבחר ראשון. ולפני שנה זה היה כזה, אתה יודע, זז מ... יכול להיות גם טופ 10 או דבר כזה. אז מרגיש המנהלת, אבל מה אתה עכשיו יודע, או מה אתה מרגיש שלא הרגשת לפני שיצאתם?
אני מרגיש שמבחן המציאות הוא להגיע ל-NBA זה כבוד גדול, זה באמת הישג אדיר לכדורסל הישראלי, ובטח ובטח לדני. אני מעריך שהמבחן האמיתי הוא להימדד ולהישאר ב-NBA לאורך זמן. כל שנה מגיעים ל-NBA בין 140 ל-160 שחקנים חדשים, מקבלים את ההזדמנות ונפלטים החוצה אותה כמות של אנשים. המבחן האמיתי הוא להיבחר גבוה ולהישאר בסטטוס הזה לאורך זמן.
אתם עכשיו יש לכם מושג? כן, סליחה, תמשיך.
אני הייתי מאוד שמח שדני ילך לקבוצה, גם אם זה לא בבחירה ב... כמו שכולם מנבים, לקבוצה שתהיה קבוצה מנצחת, קבוצה עם היסטוריה, ודני יוכל לבנות עצמו שם לאורך שנים. לי אין צל של ספק, שאם דני יהיה במקום, שייתן לו את הרוח הגבית ויאמין בו, דני יכול לעשות דברים מדהימים. יכול לעשות דברים באמת מדהימים, אבל ה-NBA הוא דבר מאוד מאוד מורכב. כמה שחקנים שכולנו מכירים, היו בחירה 2, 3, 4, ואחרי שנתיים, 3, פתאום מצאו את עצמם בחוזה מינימום, או מחפשים את עצמם באירופה, ואנחנו לא רוצים להיכנס לשמות, אבל...
ולהפך, שנבחרו 15, והיום הם טופ 5.
בדיוק. חד משמעית, חד משמעית. תזכיר לי רגע... איפה קוזמה ואיפה קוואי נבחרו, באיזה בחירות?
קוואי, יאניס.
יאניס 15, לא?
יוקיץ', סיבוב שני, הסיפורים הם מלאים.
בסדר, אבל אתה יודע, אנחנו פה, מתן, השאלה שלי גם עכשיו, ברור לי שגם תספר את שם הקבוצה, כי אתה יודע, זה בעברית ואדם לא מקשיב, אבל יש לך מושג? זאת אומרת, יש לך מושג עכשיו מה קורה בערך אפילו? יש לך שתי אופציות כאלה? אתה מרגיש משהו? אתה יודע משהו?
יש לי מושג מאלה הקבוצות שאוהבות את דני, אין לי מושג, אני אומר את זה כמובן בערבון מוגבל, אבל אין לי מושג מה יהיה ביום הדראפט. כלומר, כל הציפיות שלנו וכל החלומות שלנו וכל משנה הניתוחים שלנו, מי כמוכם, כי עשיתם דראפט אחד או שתיים, או ניתחתם את זה ועברתם, אתם יודעים את זה, זה נחמד. במאני טיים, יכול להיות יום לפני הדראפט, פתאום מגיעה הצעה לגולדן סטייט, ופתאום היא עושה טרייד ממקום 6 למקום 2, ממקום 2 למקום 6, או ממקום 2 למקום 11. מאוד מאוד קשה לנבא את הדראפט הזה, מאוד מאוד קשה לעשות סדר, אנחנו יודעים איזה קבוצות נפגשו עם דני, איזה קבוצות אוהבות דני, איזה קבוצות מראות עניין, זה ברור לנו, אבל לבוא להגיד לך, שאני יודע בוודאות לאן דני הולך, מי שיגיד את זה הוא שקרן.
אז קודם כל, זה תקופת השקרנים.
כן, בוא נשקר ביחד, כולנו.
זאת אומרת, תמיד אומרים שככל שמתקרבים לדראפט, כמות השקרים עולה. האם מתן, הסיפור שדני שיחק אחרי קורונה, כשכל כך הרבה מהחבר'ה שמדברים עליהם, בוא נדבר על ה... בוא נגיד רגע זה משהו אחד, יש טופ 3, מוכרז, ועם כל זה שזה דראפט מוזר, יש את אדוארדס, למלו בול וג'יימס וייסמן.
וייסמן.
ואתה כבר הפכת אותו לשון וייסמן.
הוא ביהיה דולי.
עכשיו, מה הקטע עם כל החבר'ה האלה? למלו שיחק באוסטרליה, אחרי שאילאווארה, וגם כמובן הרבה זמן כבר לא ראו אותו משחק, לפני זה היה באליטה, זאת אומרת מסלול מאוד לא קונבנציונלי. וייסמן בקושי שיחק עם ממפיס, בשנה היחידה שלו במכללות. אדוארד שיחק יותר, וראו אותו יותר, אבל שוב, גם הוא בגלל הקורונה,
או ג'ורג'יה, מה הוא?
כן, ולא ראו אותו המון המון זמן, ודני ראו המון. כמה זה עוזר, או אפילו לפעמים אומרים שדווקא עדיף שלא יראו, כדי שירצו את הפוטנציאל מתן.
אני רוצה לחלק את התשובה לשתיים.
כמובן.
אחד, הסיכון של הפציעה בהחלטה, והדבר השני זה ההשלכות התדמיתיות שהיו תדמיתיות. איך הקבוצות רואות את זה? אז קודם כל, נתחיל בזה שהקבוצות, מעבר לזה שהם התרשמו שדני שיחק ושדני השתפר מאוד, סליחה, שדני שיחק במהלך הקורונה, שלהם זה לא היה מובן מאליו, כי הרבה שחקנים אחרים, אירופאים גם, לא חזרו לשחק, הם מאוד התרשמו, וזה מה שהלך לטובתו, המקום הזה שהוא לקח את התקופה הזאת של, של הבידוד, והתפתח גופנית, והתפתח מקצועית. כלומר, הימים האלה עזרו לו להשתדרג, הוא עבד עם וליקו באותה תקופה, הוא היה רץ ועושה משקולות ברמה הפרטנית, והוא חזר חזק יותר ומוכן יותר. זה מה שהקסים אותם לטעמי, אוקיי? ההחלטה לחזור לשחק מבחינת דני הייתה החלטה מוחלטת, אני דרך אגב מודה שהיה לי דין ודברים איתו, כי פחדתי. הרי פציעה במרץ, אפריל, מאי, יוני, יולי, יכלה לסכן את הדראפט, ולא היינו נמצאים במקום שאנחנו נמצאים בו היום. אבל בצורה מאוד בוגרת, דני הודיע לנו, שזה לא משנה מה נגיד, הוא הולך לשחק ומנסה להביא תואר למכבי תל אביב, וזה מה שהוא עשה.
מתן, מבחינת לוגיסטיקה של הדראפט הזה, אתה בארץ, אם אנחנו לא טועים, אני מבין נכון, דני בארץ, בגלל הקורונה, אין, כאילו זה ככה קורה, אין טעם, כאילו איך זה הולך, אתה יודע, זה מה, מותר לכמה חבר'ה לטוס לשם, כולם בבתים שלהם, לוגיסטיקה, איך זה הולך, הדראפט?
קודם כל, אני אתמול, אני אחרי בערך 20 פגישות עם ה-NBA על איך הדראפט הזה הולך להיות, אני חושב שגם ה-NBA מאוד מנסה לייצר דראפט וירטואלי הכי אמיתי שיש, משקיע המון משאבים, ומתיש אותנו, האנשים שנמצאים על הקרקע, בשביל שזה יקרה.
צלם צריך לבוא אליכם, דברים כאלה בטח.
תראה, יש הגבלות, יש כמה הגבלות. מצד אחד, ה-NBA שומר על האינטרסים של בעלי הזכויות שידור, ועל נושא המדיה, מכיוון שהדראפט הזה אמור להיות, על פניו בטח יהיה הרייטינג הגבוה ביותר במסגרת דראפט, שהיה אי פעם, יכול מאוד להיות. דבר שני, הוא מנסה לשמור על ההנחיות, בגלל הקורונה, ההנחיות גם של הרשויות המקומיות, בכל עיר, מדינה ומיקום, וגם לשמור על בריאות השחקן. אז אנחנו מוגבלים במספר אנשים שיכולים להגיע, אנחנו מותנים בפרוטוקול מאוד ברור שה-NBA שולח, הכל יהיה בצורה וירטואלית, דרך המצלמות, דרך המחשבים, ה-NBA מנסה לייצר תפאורה שתדמה ותעשה את החוויה הכי קרובה שאפשר, אבל זה עדיין לא כמו לשבת בגרינרום.
כן. אז שוב, אז רק להבין, בבית, צלם מטעם הליגה, משהו כזה, וככה.
אני לא יודע אם זה בבית, אבל זה יהיה במקום שיהיה לנו
נעים ונוח. במדינת ישראל, כאן.
במדינת ישראל, אבל במקום שיהיה מספיק מרווח גם לארח את המשפחה והאנשים הקרובים.
אני אשאל את המפיק, איתי, הם יכולים, אפשר להכניס לפה איזה 4 אנשים וצלם בשבוע הבא, בין רביעי לחמישי, פה יישב אחד, פה מה הבעיה? אם אפשר?
אבל זה, מתוך 4 יש 3 אנשים מאוד גדולים, זה דני, זופי ומתן, עם נוכחות.
סבבה, ביג 3. בסדר גמור, מתן, ממש תודה.
נו? ביג 3.
כן, ממש תודה על האינסייט והאינסייד, ממש מעניין אותנו, שיהיה המון בהצלחה, ונדבר קצת לפני, אולי קצת אחרי, נראה מתי יהיה אפשר להשיג אתכם, תלוי בגובה בחירת אלפזי חול.
שיהיה בהצלחה, ואני קורא בין הדברים שלך, שגם אתה תבוא כמונו, מצד אחד בלחץ, מצד שני רגוע, כי המצב טוב, גם אם הוא כאילו מדרדר וקצת יורד כמה מקומות, אבל מגיע לקבוצה כמו נניח סן אנטוניו במקום ה-11,
פיניקס 10,
פיניקס שנראית בכיוון מאוד חיובי, שוב תלוי אם יהיו טריידים והכל, אז אתה גם מבסוט וזה לא יהיה משהו שאתה סתם אומר אחרי. ולכן אני מאחל פשוט שתצליחו ליהנות מהחוויה.
כן, נוריד את מתן מהקו, ואז נגיד לאיזה קבוצות דני לא רוצה ללכת, אבל מתן נגיד לנו. אוקיי, זה בלי מתן. תודה מתן! אנחנו נדבר. המון בהצלחה. ביי ביי.
ביי ביי.
אז כן, אז בוא נסתכל. מינסוטה,
כן.
מינסוטה במקום
ראשון. קר שם תלפס, נכון? תמיד אומרים, הכל טוב.
קודם כל באמת קר שם. קר שם. אבל רוב החיים אתה עושה במקומות סגורים, אז זה בסדר. אז מינסוטה כמקום ראשון, אני חושב שהם יהיו בסדר. יש שם גם ניהול חדש, בחור של דריל מורי, גרסון רוסס.
מקצועית יכול להיות מגניב, ובוא נגיד את האמת.
ויחסית לקבוצה גרועה, יש להם המון פוטנציאל עם ראסל ואנטוני טאנט.
והכסף יכול לקנות תנור ספירלה, לכל חדר.
בדיוק, יהיה תנור חמוד קטן.
שתיים זה ג'קפוט. מושלם. ג'קפוט, אוקיי.
שלוש, לא רוצים. אנחנו לא רוצים.
אח שלי מאוד רוצה, אבל אנחנו לא רוצים.
בדיוק, סורי, זה התדמית של הארגון הזה.
יוכל לבוא אליו לארוחות שישי.
כן, נכון.
אבל כן, מקצועית, אנחנו פחות אוהבים קבוצות של מייקל ג'ורדן.
עם כל הכבוד למייקל ג'ורדן, בתור בעלים, עכשיו מיץ' קאפצ'אק הוא כאילו מקבל, לא כאילו, הוא מקבל ההחלטות שם, אבל אני מניח שמייקל מאוד מעורב.
זה מה שעוצר אותם בטח.
גם, אבל גם קאפצ'אק כבר בשנים האחרונות שלו בלייקרס, גם לא היה בסיאו. זה ארגון שאתה רואה, אתה לא מבין מה ההוגנים שם.
ארבע שיקגו.
זה לא נורא, כן? הוא יגיע, אבל אני אומר,
מתן. אני אגיד עוד מעט לדעתי איזה מקום אני חושב שהוא הכי נורא.
שיקגו, ארטורס קרנישובס הוא הבוס עכשיו חדש, אירופאי, בא מדנבר, שם אנחנו רואים את ההצלחות של השנים האחרונות, מאמן חדש בילי דונובן, כיוון נכון. קליבלנד, מקום חמישי, אז אנשים פה עושים קצת פרצופים, אני מבין, קבוצה כרגע בלי אף אחד, אין פרנצ'ייז פלייר, מצד שני יש את הקשר הישראלי, לירון פנן, קובי אלטמן, הג'נרל מנג'ר, מכיר את, גם את מתן, גם את, באמת, כל החבר'ה הרבה שנים.
לא נתפלא.
לא נתפלא בכלל.
זה כזה כמו אבל לקבל שוב את סקוטלנד בכדורגל, או את אותה קבוצה בבית, נכון? נבחרת ישראל, שוב אוסטריה.
היתרון בקליבלנד, אם אני מסתכל מבחינת כדורסל, זה שיתנו לו לשחק גם דרך טעויות. אוקיי? זאת אומרת, המון המון טעויות, הוא יוכל, אין לחץ לנצח עכשיו. אוקיי? זה לגבי קליבלנד. מקום שישי, כרגע, אטלנטה, אטלנטה הוקס, מתה להגיע לפלייאוף. הג'נרל מנג'ר שם, טרוויס שלנק, בא מגולדן סטייט, וכמובן שהוא ייזכר אולי פוראבר על הטרייד לוקה.
כן, הוא יכול לתקן.
והנה,
להביא אירופי.
בוא תתקן.
כך, פחות מלוקה קצת, אבל בסדר.
בוא נגיד את זה ככה. אם איכשהו, עד למקום השישי, אטלנטה שם לא עשתה טרייד, ועד למקום השישי דני לא נבחר, לא רואה את שלנק, לא לוקח את דני, אחרי הסיפור הזה.
הנה אנחנו מגיעים, עכשיו הפיסטונס.
הפיסטונס אנחנו פחות רוצים, כי הסגל שלהם פשוט כרגע לא טוב.
זה השני שאני הכי פחות רוצה עבור דני.
הסגל לא טוב לגמרי, זאת אומרת בלייק שם, שוב, אבל גם שם מדברים המון על טריידים.
כן, יש שינוי. בלייק אגב מה, היה גולדן סטייט כבר שמועות, או שזה לא יודע אם סגל המציא את זה, סגל, תעדכן אותי אם זה מחשבה שלך או זה, הוא אמר לי שהוא קרף.
לא, יש לגמרי, כי אתה מסתכל על גולדן סטייט. גולדן סטייט,
גולדן סטייט צריכים לגדול.
אם הם מאמינים שבלייק בריא, ופתאום יכולים לקבל את בלייק לא בשביל הרבה, והם יכולים להכיל את המשכורת ואת הכל.
עכשיו כבר חושבים על הלייקרס, אז אתה מסתכל,
בדיוק, אתה אומר, זה...
מקום שמיני, הניקס.
דיברנו עליהם, הזכרנו קודם, אני חושב שמבחינת ארגון כדורסל, אוקיי, זה לא טופ, ברור, אבל זה לא השחור שזה היה. רק בגלל שאני חושב שיש ניהול חדש.
כן, בלי קשר, הניקס, זה סקסי לאללה, אין מה לעשות.
מקום תשיעי, וושינגטון וויזרדס.
אני לא רוצה.
הם בחרו גם מעונה שעברה מקום תשיעי, את אוצ'ימורה, שנתן עונת רוקי יפה. ברדלי ביל כל היום טריידים כן או לא.
אגב, אם ברדלי ביל ילך ויביאו ויבנו, אז אולי כן. לא יודע, זה מרגיש
כן,
לי...
כרגע ארגון לא בסיום. מקום עשירי כאילו, פיניקס כרגע.
רגע, אז רק להגיד, כן. מקום תשיעי, אני בטוח שדני לא יהיה מורזב, כן? אני, זה הקבוצה שאני הכי לא רוצה שדני ילך אליה. בכל הסיבות, לא יודע, לא בא לי.
אוקיי.
שידע.
סבבה. מקום עשירי אמרנו פיניקס.
אני שמח.
אז ברור שאם היא נשארת שם, ופתאום הוא מגיע לשם,
סן אנטוניו, תמיד טוב.
סן אנטוניו, מקום 11.
שכמובן, לך תדע כמה זמן המשכו שם האנשים החשובים, אבל אתה יודע.
אבל פופ וביופורד שם, והארגון הזה...
ואגב, הכסף, רק חשוב להגיד, לא יצאנו להגיד, זה לא לפני מתן ולא בזמן השיחה עם מתן. בדוגרי, את הכסף הגדול, אתה עושה בחוזה השני. אוקיי? אז כאילו, גם
כן ולא. זאת אומרת,
אבל עדיף לו, נגיד, אם זה יהיה מקום שפתח אותו כגדורסלן טוב לקראת החוזה השני ב-4 מיליון לשנה, או אם זה מקום גרוע ב-7 מיליון לשנה, אז ההבדלים כבר...
נכון, נכון.
כי החוזה השני בתקרת שכר הנוכחית הוא הבומבסטי לפעמים, אתה יודע.
אז השאלה היא פשוט, מה אנחנו רואים את התקרה של דני, אוקיי? וזה תלוי את מי שואלים,
בסדר, זה גם אנחנו לא יכולים לדעת האמת עכשיו.
אני כרגע מסתכל עליו, ואני רואה את הרצפה כשחקן רוטציה, בקבוצה נגיד לא הכי טובה, זאת אומרת...
שבע כזה, שש שבע
בקבוצה שנאבקת על מקום בפלי אוף, זה נגיד הרצפה, זאת אומרת זה אם פחות ילך לו, והתקרה היא על סף האולסטאר, אוקיי? זה התקרה, ו... אם מסתכלים על זה, אז שחקן שמקבל דקות בגיים 7 של פלייאוף. אוקיי? זאת אומרת, זה
חשוב להוסיף את הנקודה הזאת.
עכשיו, כמובן שיש כאלה, מתן אולי יגיד שהתקרה היא אפילו פרנצ'ייז פלייר. אוקיי? יכול להיות.
בסדר, זה גם העבודה שלו להגיד, הוא יודע מקרוב, הוא גם לא אובייקטיבי וגם יודע.
אבל אני אומר, אם אתה מסתכל על התקרה הזאת, אתה צודק ב-100%. זאת אומרת, החוזה השני הוא חוזה שבו הוא יכול לעשות 15 מיליון לעונה. אוקיי, כפול 4 שנים.
איך שהכסף הולך,
אם כן? אם הוא כזה, אם הוא באזור הליד האולסטאר, זה 15-20 אפילו יכול להיות. הריסון ברנס, 20 ומשהו מיליון דולר בעונה.
יש מלא דוגמה, יש מלא מטורפות.
אז אתה צודק. אמרנו סן אנטוניו מקום 11, בוסטון 14, ניו אורלינס 13, מי תזכיר לי 12?
12 זה סקרמנטו לדעתי.
סקרמנטו, נכון, לא, אתה צודק, סקרמנטו. כן. זה כל מה שהייתי צריך את התזכורת הזו, וגם הם מדברים על טריידים, בדי הילד לא רוצה להיות שם.
הם גם בפריחה קצת.
בוגדנוביץ', הם צעירים, הם מתים גם לפלייאוף. אם כן. אמרנו שאטלנטה רוצה פלייאוף, גם סקרמנטו רוצה פלייאוף.
13 ניו אורלינס, סקסי לאללה, שחק עם וויליאמסון, סבבה, בוסטון 14.
נכון.
פה זה נראה לי כבר מתחיל.
לא, זהו, אנחנו לא יורדים מהלוטרי. כמו שמתן אומר, אנחנו לא שולחים אותו.
לא מדברים בקבוצות האלה.
לא עושים ראיון עם כולם.
התקשרו מאורלנדו לדבר איתנו, אמרנו להם, בינתיים אין סיבה.
אבל אתה צוחק, אבל זה נכון, אגב, זה ככה עובד. טוב, עכשיו אני רוצה להגיד עוד דבר אחד. הדראפט זה כמו מניות, אוקיי? נגיד, איך שיצא הידיעה על ה-90% תרופת הקורונה, פייזר עלו במניות, זום ירדו במניות.
מדהים, 5% באיזה שעה.
כן, ברור, כי כולם, זהו.
איזה מטורף זה.
עכשיו, מה הקטע? הקטע זה מה אתה יודע, אוקיי? ככל שאתה יודע יותר, יותר קל לך להעריך את מה שאתה צריך לעשות. כשאתה לא יודע, אז אתה במשחק הנחושים. זה הסיפור פה בדראפט הזה. דני, מה שיש לזכותו, ווינר מלידה. ואין את זה. אגרסיבי, מנהיג, ווינר. כל איפה שהוא היה, ניצח. את כל הדברים האלה אי אפשר להגיד על המלו בול. כל הסביבות של המלו בול היו סביבות של בוא תזרוק, תייצר סטטיסטיקה.
נכון.
עכשיו עוד פעם אני אומר, מבחינת כישרון, פיור כישרון, כנראה של המלו בול ואנתוני אדוורדס.
צריך להיות ריאלי.
ווייזמן, שלושתם, הם לא סתם, 1, 2, 3. ווייזמן כסנטר המודרני, אבל אתה מפחד שהוא ייבלע להם כמו הרבה סנטרים אחרים, או שהוא כן יכול לקלוע שלשה, ואיך הוא יוצא בפיק אנד רול, בהגנה, אנחנו תמיד מדברים על זה. אדוורדס הוא כאילו דוויין וייד בתקרה שלו, גארד חזק, שקולע מכל מקום, הסקורר הכי טבעי בטופ, ולמלו בול זה מוסר אדיר, 2 מטר, רכז 2 מטר.
אומרים שיהיה יותר טוב מאח שלו.
שיותר טוב, כבר יותר טוב מאח שלו לפי הדיבורים, עם כליה יותר טובה מאח שלו, אבל גם אצלו הכליה לא בטוחה. ואבא
שקט.
ואבא עכשיו שקט.
איזה מדהים, אה?
כן, ולכן אני אומר, זה העניין, זאת אומרת, אצל דני ראו את כל הדברים האלה, ראו אותו משחק המון, ולכן זה עוזר להם להרגיע קצת.
והשורה התחתונה, ואולי גם הראשונה, היא שכל מה שאנחנו רואים פה זה טוב ויפה, ועדיין זה במידה מסוימת, באמת, אמרת את זה הרבה פעמים, אנשים בסוף יקנו גם פוטנציאל, הקבוצה החכמה אולי תקנה פוטנציאל, ואז היא יכולה לחשוב שדני הוא הפוטנציאל הזה, ויכולה גם להפך.
נכון.
וכמו שעוד אמרת, מקומות 14-15 מגיעים לטופ, ומיליצ'יץ' היה כן. ראש חוג האוהדים של, כן. של בלגרד אגב, בכדורגל, כן?
הזכרנו את השם צ'אד פורד, לדיראון עולם ילך עם צ'אד פורד, שאז היה איש הדראפט של ESPN,
מה הוא אמר?
הוא אמר לו, הוא פשוט עשה, הוא רץ איתו שנתיים.
אז צ'אד פורד שם את זה הסירי הפעם, את,
נכון.
אז בוא נקווה שזאת הטעות השנייה שלו. למרות ששוב, אמרנו, הסירי זה בסדר.
אין לנו מה לקוות, הסירי זה אחלה, זאת אומרת, אני באמת אומר את זה.
לכל אלה, אגב, שעכשיו מהזיב, די כבר הפרובינציאלים, כן, מה אתם רוצים? סבבה, מצוין.
הבן אדם בטופ, את הדיון שאנחנו עושים פה, עושים בארצות הברית, זה לא פרובינציאלי ולא
כלום. לא, אבל זה גם טוב להיות פרובינציאלי, הקהל שלנו ישראלי.
לא, אני אומר, סוף סוף מותר לנו, יש לנו בן אדם בטופ.
טיפה דקות, ואולי אגב יפתיע אותנו ונדבר עליו יותר דקות, אבל ממש קצר. ימדר לאחרונה, בימים האחרונים ימדר, אתה גם כתבת על זה, הייתה לה אותה התלבטות, האם למשוך את שמו, או האם ללכת אולין. ירון טלפז, הטיעון שלך היה שהמניה עכשיו היא איפשהי, זאת אומרת, לא בטוח שעוד שנה תוסיף או לא, לך תדע גם מה יהיה, רוץ עכשיו, הנתונים, אתמול מישהו שלח לי, חבר יקר גם את ה... משהו על האימונים שלו,
הקומביין שלו היה מצוין.
היה חולני, כאילו, אחוזי השדה, עונשין בלי מאמץ, 50-50, עם מאמץ 48-50, וגם זריקות תוך כדי תנועה וכל הדברים האלה, היה הכל שם מאוד מאוד מרשים, ושמע, יפה מאוד.
יש פה שני דיונים לגבי ים הדר. זה, אוקיי, האם הוא היה צריך להשאיר את השם, כן או לא, ומה קורה סביב הסיבוב השני? טוב להיבחר בסיבוב שני, כן או לא? אז נגיד את זה מאוד קצר. אם חושבים שהוא יכול היה להגיע לסיבוב ראשון בעונה הבאה, אז ברור שהוא היה צריך לחכות וללכת על העונה הבאה. אבל אני לא חושב שיש שום דבר שיקרה בעונה הקרובה שיכול לשים אותו בסיבוב הראשון.
כן.
לא מאמין בזה. זאת אומרת...
הוא גם לא במקום, בוא נגיד, בריא מדי, אתה יודע, בלי להעליב.
כן, בדיוק.
אם להעליב קצת.
לא, לא, חד משמעית. זה המצב, הסיטואציה שהייתה לו בהפועל תל אביב פוסט קורונה, הייתה שהכדור הרבה אצלו ביד, ושמאמינים בו, וראינו ממנו שיפור ויכולות נפלאות בהרבה מאוד דברים. אני חושב שיש לו פוטנציאל אדיר. לי הוא מזכיר, אתה יודע, תמיד מחפשים את התזכורות האלה, לי הוא מזכיר איזה טוני פארקר, הוא לא במהירות של טוני פארקר, אבל הפלוטרים שלו, היכולת לזרוק החצי מרחק של ים, היא ממש אחלה, הוא שומר הרבה יותר טוב כמובן ממה שטוני פארקר היה, אבל שוב, אין לו את המהירות, אין לו, פארקר גם פיתח את השלשה שאצל ים, היא... כרגע לא מספיק טובה, אבל אני חושב שאין סיבה שהיא לא תהיה מצוינת. אני, תחושת הבטן שלי, שהוא עשה נכון, ואני גם חושב, ובוא ניכנס לדיון השני, רגע, סיבוב שני, זה בכלל לא רע להיבחר סיבוב שני. אנחנו זוכרים את הסיפור של דורון שפר, שנבחר מקום 36, נדמה לי, על ידי הקליפרס, ולא הגיע ל-NBA. ואז יש כזה, אומרים שאם הוא לא היה נבחר, כי באמת היה איזה רגע, כמה שנים אחרי זה, שאטלנטה אוקס רצו אותו, והקליפרס אמרו, "טוב, אתם רוצים אותו, תנו לנו משהו." והם אמרו, "לא." היינו לוקחים אותו אם אנחנו לא צריכים לתת אף אחד. אז אני אומר, לא תודה.
כן, יש סיפור גם עם הזכויות שנשארות, ליאור אליהו עדיין, לא, עדיין, עדיין שכיר.
נכון, הזכויות באמת נשארות, כי זו השיטה ב-NBA, ואני לא חושב שזה רע. למה, אני אומר עוד פעם, אם אותה אטלנטה אז, באמת באמת רצתה את דורון שפר, אז היא הייתה נותנת בחירת סיבוב שני לקליפרס, ומקבלת את שפר. אבל היא לא נתנה, כי היא לא באמת באמת רצתה אותו, היא רצתה אותו כמו ש... באיזשהו שלב דאלס מבריקס אולי רצתה את גל מקל של בוא נחתים ונראה, אתה יודע מה, הם רצו את מקל יותר כי נתנו לו חוזה מובטח, עזוב, זה לא דוגמה אולי טובה.
לא, יש מלא שחקנים שהדרפטד פתאום מגיעים.
בקיצור, אז אני לא חושב שאם אתה בסיבוב השני, זה קולה אותך יותר מדי. נכון שיש פרוצדורה, אז אתה צריך לעבור דרך אותה קבוצה שבחרה בך, אבל קבוצה שתרצה אותו אחרת, תגיע אליו ותשיג אותו. לכן אני בעד שהוא יבחר בסיבוב השני, כי היתרונות הן שהם שאתה פשוט אז חלק מהקבוצה. המאמנים מתחילים לדבר איתך, הם עוקבים אחריך, הם אומרים לך בוא לג'י ליג, ואז אתה עושה החלטה אם עדיף לבוא לג'י ליג, או להישאר באירופה, פועל, או מקום, או קבוצה אחרת. ובכל מקרה, ים, יש לי תחושת בטן שהוא נבחר.
כן.
אוקיי? לפני שנה.
50.
כן, לא יודע, 40 עם 50, לא, עם, סיב, כן. כן, סיבוב שני. לפני שנה היינו פה בערב הדראפט בדילמה, מה יהיה עם יובל זוסמן, וגם היו 2-3 קבוצות שהכי רצו אותו, אבל הם עשו טריידים, ופתאום זה לא קרה. וחד משמעית אני אומר שאם זוסמן מועמד לדראפט הזה, אם הוא היה מושך אז את השם, לא בטוח בכלל שמעמדו יותר טוב, אולי אפילו פחות.
שוב, כי אתה קונה פה פוטנציאל, ואתה יכול להסתכל על זוסמן, אתה אומר, טוב,
הוא כבר די, הוא כבר יותר...
זוסמן הוא בערך מה שהוא יהיה.
ראינו, כן, ראינו שנה שלמה מאותו דבר כבר, זאת אומרת, אוקיי,
טוב, אבל זה מה שיהיה, יורוליג, כרגע.
אז זהו, אז לכן אני, יש לי תחושה שבניגוד לזוסמן, מדר ייבחר, ונחגוג פעמיים בערב הזה.
הלוואי, באמת, בקצרה, גם בוא ניתן את הניוז האחרון על ה-NBA שכרגע יצא, של בעצם לוחות זמנים.
פתיחת עונה 22 בדצמבר, עונה של 72 משחקים, אני חושב שלנו כצופים זה יותר כיף קצת, כל משחק קצת יותר חשוב. הסיפור הגדול היה בין הליגה לשחקנים, להסכים על כמה כסף הליגה מחזיקה בקרן הנאמנות, בשכר. כי כולם יודעים... שהעונה הקרובה תהיה הפסדית מבחינת ה-NBA, מבחינת התחזיות, השאירו את תקרת השכר על ה-109 מיליון דולר, הגיעו להסכמה עם השחקנים, שהם יחזיקו 10%, שזה המצב תמיד, אבל בעצם זה יכול לגדול עד 20%. אז השחקנים יודעים שבעצם את ההפסדים פורסים על 3 עונות.
עונה מאוד מאתגרת מבחינת לוגיסטיקה, נכון, ובועות לא בועות.
ובעצם אנחנו נהיה פה בטירוף, נצטרך להקליט אולי פוד, פעמיים בשבוע, רק כדי לסכם את מה שהולך לקרות שם, כי מי הדראפט, ומיד אחריו, עד הראשון בדצמבר, שזה המחנות אימון, אבל גם אחריו, כל הזמן יהיה החתמות, טריידים,
יאללה, יהיו טריידים סביב הדראפט. אתה לא מאיים, אתה לא מאיים, תבוא, התגעגעתי.
אני אומר, יהיה פה בלגן, ויש לי תחושה שיהיו אפילו אולי יותר משני טריידים בטופ.
כן.
יהיה סופר מרתק, קבוצות לא רוצות להיכנס לתקרה, סליחה, למיסים, שהם ב-132 מיליון דולר, עוד דבר מעניין לעקוב.
תודה לרון דרפז.
פגרה קצרה, תודה זה מה שאני יכול להגיד.
זה טוב.
כן?
כתבת, מגפה, עשתה כמה דברים, מעט דברים טובים את זה. תודה רבה, רון דרפז, תודה למתן סימן טוב, ובהצלחה לדני אבדיה, תודה לחברים החדשים שלנו מגולדסטאר. אז אם בעצם דיברנו על המנוי שלהם, אז הנה, אפשר לעשות גם מנוי למשחקים של דני, בלי להיות שם, איתי גם יקום בבוקר, כי הוא אמריקאי לכאורה, אז זה מאוד מאוד גם משתלם וגם כיף לקום באמצע הלילה וישר להידבק למקרר או משהו. אין רע בזה. אז תודה לכם, תודה לכל מי שהאזין, ויאללה, תעשו טוב.